אם של המידות האלה יראה ואהבה ביחס למידת הענווה, ודיברנו על כך שהענווה היא בעצם במידה מסוימת התפקוד של האדם אל המציאות, ואהבה ויראה הם המילוי של היסודות של התוכן של האדם. ואני הייתי עכשיו רוצה לברר יותר את מידת היראה בצורה יותר ספציפית, ולאחר מכן אולי להיכנס למידת האהבה ולראות באמת את החפיפה שבין שתיהן. וגם ברק את המון מידת הענווה, שבאמת סוף מידות אלה הן ממש הצפופות אחת בשנייה. ובאמת הספק ככה תפניתי למערב בצד איתי ביראת השם, היה נראה לי שבאמת עבירות הן מאוד מאוד קשות. וכדי אולי להתחיל עם איזושהי קצת יותר הקדמה יותר קלה, יותר הייתי אומר מחוברת של המציאות שבה אנחנו נמצאים, לא דווקא לפי הסדר. זאת אומרת, אני לא אתחיל עכשיו להגדיר את מידת היראה, אני יותר אולי לפתוח בשתי שעות יסוד שאיתם מתמודד הרב קוק ובהרבה מאוד מקומות בספרים שלו בצורה מרוכזת תמציתית. יש עוד לראות דבר במוסר הקודש, שתי שאלות יסוד אולי שמחפלות את כל הראות דבר במוסר הקודש. אני מניח שלחלקכם זה היתרות האלה מוכרים, אבל לסוף ככה עכשיו אולי לתמצת את הדברים האלה, לשים שתי השאלות האלה, ולפי זה ייתן לנו איזושהי פתיחה יותר מחוברת, יותר טובה על המחוברת של העירה. השאלה הראשונה שבה הרב עוסק במידת היראה, ואני אומר, אני לא מתחיל להגדיר את המידה, אלא בעצם מניח כביכול שאנחנו יודעים מה זה מידת היראה, ועכשיו אנחנו כבר מתמודדים עם בעיה מאוד יסודית שהיא מאוד מידת היראה. השאלה הראשונה שהרב מתמודד איתה ביחס למידת היראה, שהמידה הזאת היא שונה מכל המידות האחרות בכך שזו המידה היחידה שהיא מנסה לפקעת באדם, הייתי אומר, תודעה שלילית, תודעה קיצונית שלילית. ומהבחינה הזאת יש בזה בעייתיות מאוד מאוד חמורה עם המגמה של תורן של תורה, עם המגמה של עבודת המידות של האדם, עם המגמה של חייו הפשוטים של האדם. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון.
מה ההנחה הזאת שהיא
נתת כדבר שלילית? אני רוצה לא להסביר למה באמת ההנחה הזאת, היא נכונה. בוא נחל לחשוב, אדם לא יראת שמיים, איך הוא מנהל את החיים שלו. אדם לא יראת שמיים, יש איזשהם כללי משחק שהם ברורים לו. זאת אומרת, בתוך עולמו הפשוט, יש כללי משחק ברורים. הוא יודע שאם הוא יעבוד, אז יהיה לו, הוא יודע שאם הוא יתאמץ, הוא ישיג תוצאות. יש דברים שהוא מפחד מהם כתוצאה מזה שהוא יודע למה זה מפחיד אותו, או לפחות... הוא מצליח להגדיר את זה ברמה כזו או אחרת, יש דברים שמסמכים אותו. הוא חי בתחושה מודעת וברורה, הוא עומד מול המציאות ומתמודד איתה. וגם במסגרת הדבר הזה, הוא גם מודע לכך שחשוב שהוא יפתח את מידותיו. זאת אומרת, גם אדם שאין בו נגיד יראת שמיים, הוא מבין את הרעיון הזה שצריך לפתח את המידות. כי אם הוא, תהיה מה שקוראים לזה היום בלשון המודרני, תהיה לו יותר מודעות עצמית, תהיה לו יותר, נאמר, הוא ירכוש, נאמר, יותר איזונים בתוך הנפש שלו, כן, שוב, אני מתאר את זה במינוחים יותר מודרניים, או נגיד הוא ירכוש, נאמר, איזשהו מנגנונים שבאמצעותם הוא יוכל לפתח את החיים שלו בצורה יותר טובה. במילים פשוטות, הוא מפתח את זה יחד שמחה, יהיה לו יותר שמחה, הוא יפתח את זה יותר זריזות, יהיה לו יותר, הוא יספיק יותר דברים אחרים. הוא יפתח את זה יותר טוב לב, או הנינוחות בחיים. כל הדברים האלה, הם מפתחים את החיים שלו. הוא באמת יתמודד עם החיים בצורה יותר טובה. הוא יוכל ליהנות יותר מן החיים, יוכל למצות אותם טוב יותר, יוכל לחיות בצורה חברתית יותר נאותה. כל הדברים האלה הם הנחות פשוטות, שגם אדם שאין בו יראת שמיים מבין אותם. אבל, כאשר מדובר על מושג יראת שמיים, מושג יראת שמיים, במובן הפשוט שלו, אולי במובן הפשטני שלו, הוא מנסה לטעת בנו איזשהו יראה, איזשהו פחד מפני משהו. משהו שהוא מחוץ לנו, משהו שהוא גדול אלינו, משהו יותר חזק מאיתנו. והמציאות הזאת, של הפחד, של היראה מפני משהו, הוא יכול לגרום לאדם איזשהן נסיגות בתוך הנפש שלו, איזשהן תחושות שליליות, איזשהן תחושות שהן לא רצויות, איזשהן תחושות שיכולת להוביל אותו, אולי אפילו לעצבות, למועקה, לתחושה שמישהו בוחן אותו כל הזמן, שמישהו עומד ודורש ממנו דרישות, הוא צריך לעמוד בסטנדרטים, שהוא לא במאה אחוז יודע אותם, שהוא לא במאה אחוז יודע איך יסתכלו על מה שהוא יעשה, הוא צריך לתת את הדין מה שהוא רוצה. יש איזושהי תחושה, הייתי אומר, של הערעור, של השלווה הפשוטה, הבסיסית של האדם, שאין בו יראת שמיים.
יראת שמיים?
במובן הפשוט, כן. ואפילו כרגע אנחנו לא מעניקים את המידע, אבל גם אפילו לא במובנים יותר עמוקים. למה אפילו יראת שעון? גם יראת, אפילו אפשר להגיד יראת הרוממות, או יראת חט, או... איך תגיד את היראה הזאת? יש במושג של היראה איזושהי הכנסה של האדם לעמדה שהוא עומד מול משהו, ושהוא צריך לפחד ממשהו, צריך לחשוש מפניו, שהוא צריך להסתדר איתו. שלא חופשי, זה מכניס אותו להרבה מאוד נקודות שליליות שהן אנטי תזה לעבודות המידות. זאת אומרת, זה אובדן החירות של האדם, מה יותר גרוע מזה? זה אובדן הביטחון שלו, זה איזשהו עצבות שיכול להתלוות לדבר הזה.
יכול לגרום גם לנקודות
שהן חיוביות? אפילו אחי, ככה נגיע לדבר הזה, אפילו אחי, גם אם תבוא ותגדיר שזה יכול להביא אותו לדברים שהם חיוביים, אבל בד בבד הם מביאים לדברים שליליים, האם באמת אנחנו מוכנים לשלם מחיר בשביל להביא את הבן אדם להביא אותו לדברים חיוביים, אנחנו נשלם על זה מחיר של דברים שליליים שיכולים לצלוח בנפש. יש ביראת שמיים, וזה שונה מכל המידות האחרות. מבחינה הזאת זה שונה מכל המידות האחרות. אין מידה שיש בה כזאת קיצוניות של מושג של התבטלות, מושג של אדם, כן, אדם לא בדיוק מבין מה במאה אחוז רוצים אין עד הסוף, מה... יש בזה משהו שהוא לא נכון, אבל יש מידות אחרות שאולי דומות קצת, נקראו מידת הזהירות, או מידת נקיות, או הפרישות. גם שם מחכים את האדם לא לעשות דברים בצורה חופשית, אלא להיזהר, לבחון, לבדוק, להיות נקי, להיות פרוש. אבל כל הדברים האלה, אתה יכול לראות אותם גם במבט שונה, שהוא גם מסביר את העניין. זאת אומרת, אדם שהוא לא זהיר, אז חבל, אז הוא לא מסוגל להתמודד עם החיים. זאת אומרת, הזהירות נועדה להקנות לאדם מבט יותר מפוכח על החיים, מבט יותר עם אחריות, נאמר, על מה שהוא עושה, בשביל שהוא לא ייכשל, בשביל שהוא לא ייפול, בשביל שהוא לא... בשביל שבסופו של דבר הוא לא יגיע למצבים שהם בלתי אפשריים. זאת אומרת, אדם לא יכול לחיות במנותק מן המציאות, מידת הזהירות נועדה להקנות לו איזה שהם מהלכים שבאמצעותם יוכל להתמודד יותר נכון עם המציאות. אבל זה לא דומה למושג של היראה שהוא חושב למושג של פחד. בפחד יש משהו שהוא משתק, יש איזה משהו שהוא מוכן לדעת לפסיביות.
יש,
אני אומר, במושג הזה של היראה, גם בצדדים החיובים, כן, מה שנעשה גם כן שאלת קודם, גם, אתה יכול לתאר דברים חיובים שיכולים לצמוח ממידת היראה, אבל באותה מידה, ותסכים איתי גם כן, במיוחד בשלבים הראשונים שאדם מנסה לרכוש את המידה הזאת, יש בזה הרבה מאוד דברים שליליים שנכנסים בו, זאת אומרת, אחד הדבר הזה גם מאוד מאוד גבוה, צריך לבנות את ההבנה פה, אבל בהחלט יכול לבנות בו גם כן דברים שליליים. בהחלט יכול לבנות דברים שליליים, והשאלה באמת, מה באמת אנחנו רוצים? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים את החנך לאדם כזה, שיש בו גם כן תודעות שהן לא שליליות. אני חושב, זה מצליח אותם להבין יותר לעומק את המושג של היראה, מה באמת כלול במושג הזה, כדי שבאמת לא ניפול. באמת נגיע אולי לדברים החיוביים יותר מאשר לדברים השליליים. אז אני עכשיו אולי אפרוס לפניכם נקודות שונות מתוך מה שהרב כותב פה בראש דבר במוסר הקודש בקל"ג ג', נקודות שונות שמתמצתות את הבעייתיות שיכולה לנבוע מיראת שמיים בצלים הראשונים שלה, או מיראת שמיים שיש בה מידה של שטחיות וחוסר דירות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לנסות ולזכך ולהעלות ולצהר את המושג של יראת שמיים, שהמושג הזה אכן בסופו של דבר יכלול בתוכו את המרכיבים החיוביים שהמידה הזאת אמורה להקנות, ולא את המרכיבים השליליים. יש לזה המון המון עבודה, המון המון עבודה, אבל ראשית כל דבר צריך להבין כל פעם מה אנחנו מדברים. מה אנחנו מדברים בשביל לסהר את המושגים האלה. אני מניח שהדברים האלה מתורים לחלקכם, אבל בסוף כך אני אומר גם כן לחזור על הדברים וגם לתמצת אותם. אני אתן מספר נקודות שאני מתייחס אליהן. נקודה ראשונה, בראש דבר מוסר הקודם, בשנה ג' בעמוד כ"ז. נקודה ראשונה, שאני חושב שאני לא מסכים לפי סדר הדברים, שהיראת שמיים עלולה להביא את האדם, זה לדחות את המוסר הטבעי של האדם. הרב כותב, אסור יראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. סימן יראת שמיים טהורה הוא שהמוסר הטבעי הנשוא בטבע היושר של האדם הולך ועולה על צבע במעלות יותר גבוהות ממה שעומד מבלעדיו. אבל אם תצויה יראת שמיים כזאת, שבלא השפעתה על החיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב ולהוציא לפועל דברים מועילים לפרט וכלל, ועל פי השפעתה של יראת שמיים מתמעט כוח הפועל ההוא, יראת שמיים כזו היא יראת כולה. זאת אומרת, אומר הרב, ולא סתם אומר את הדברים האלה, הוא אומר, אסור יראת שמיים שתפגע במוסר הטבעי, כנראה שיש משהו ביראת שמיים שעלול לפגוע במוסר הטבעי של האדם. אני לא נגע בזה בהרחבה להסביר את העניין הזה, למה יראת שמיים יכולה לפגום במוסר הטבעי של האדם. זו דוגמה. האדם יכול לתפוס את מערכת הצרכים שלו, האנושיים הפשוטים, כדבר שהוא מיותר. זאת אומרת, למשל האמירה שאנחנו מסתובבים לפני ראש השנה, כן, מזונות השנה כתובים עם ראש השנה וראש השנה, זה יראת שמיים יכולה להוליך אותו למסקנה שאולי גם לא כדאי לו להתאמץ, אין שם להתאמץ, אבל בסופו של דבר זה אותם כתובים לו. וזה פגיעה מאוד מאוד ישירה במוסר הטבעי, למה? כי הוא בעצם מסיר אחריות. מה יותר גרוע מזה? שאדם מסיר אחריות מעצמו. הוא לא מרגיש טוב ללכת לעבוד, הוא לא מבין שבגלדי המאמצים שהוא השקיע, בגלל ההשתדלות, זה אומר, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות כל דבר שאדם רוצה, אני יודע מה, גם להכיר אישה, או אדם רוצה, אדם רוצה ילדים, אדם רוצה הרבה רצונות אצל האדם בחיים שלו. אם האדם נצמד לחלק מהמאמרות חז"ל, שאומרים שזה בראש האדם כן 40 יום קודם שעת עבלה, הרבה דברים שיכולים בעצם להגיד על הכל קבוע, הכל קבוע, כל איזה מה שתעשה, בסופו של דבר, הגורל שלך הוא פחות או נקבע. זה יכול להוליך את האדם לפגוע במוסר הטבעי הפשוט. מוסר הטבעי הפשוט זה שאדם צריך להשתדל, שאדם צריך להתאמן, שאדם צריך לקחת אחריות על מה שהוא עושה, שאדם צריך להיזהר. הרבה דברים, גם מידת הזהירות יכולה להפגן, זה יותר מיראת שמיים, אני לא משנה, אבל כל כדור את כתוב, ואת מוזמן, אני כן שנה שעברה לגבי הרצלה הזו. אז זה באמת אולי הדבר הבסיסי ביותר, שיראת שמיים, דווקא המפגש של האדם עם עולמם של חז"ל, עלול לגרום לו לאיזשהו תזבוך פנימי עם עצמו, כן. וכל הדברים האחרים הם בעצם בטלים כלפי, זאת אומרת, הפחד עלול להטעין את זה באיזשהו, הייתי אומר, עוד יותר עוצמות שהוא יפחד, כן, נגיד לבן עצמה, הגיע הזמן כבר לשבת בישיבה, מיצית את הישיבה של הישיבה, לך תעבוד, לך תעשה דברים אחרים, זהו. היראה יכולה עוד יותר לזכור אותו בתוך החלק הזה שהוא יפחד לעשות את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא גם מתוך אמונה, כמו שאתה אומר, וזה יכול, היראה כאילו מטעינה את זה בעוד קומה אחת של פחד, של חשש, חוסר כל איזושהי פסיביות שהוא לא יכול לעשות משהו של דבר. אני חושב שההגדרות נצטרכות להיות גם כמצעמוד את חזן, כמו זאת חזן מחנכים אותנו, אם אתה בא בצטיפות להבין שהמוצר נועד לחזק את המוצר הטבעי, שהאיראן נועד לחזק את המוצר הטבעי, אז צריך לראות כאילו מה חזן תלו בתוך המוצר הטבעי, צריך כאילו ללמוד מה חזן לימדו אותם. אבל קודם כל את העיקרון, שדברים האלה צריכים לבוא בד בבד. והרבה פעמים, אני אומר, האינטואיציות, זה נקודה שחשוב, אני אמרנו על זה בעבר, האינטואיציות של האדם הרבה פעמים הרבה יותר טובות מאשר האינטואיציות, כשאדם כאילו שאין בו יראה שם לומר חזקה, יותר טובה מאשר אדם שיש בו יראה שם לומר חזקה.
אבל גם לזה
נכון, אני מסכים שיש לזה איזשהו עלול, למה לא להתחבר, כן זה נכון. אבל יש הרבה פעמים, הרבה פעמים אתה שומע דברים לאנשים פשוטים, בעלי בתים. ואומרים הרבה יותר ישרות, הרבה יותר חזקות, אנשים שאני מדבר הרבה שנים בישיבה. איך קורה הדבר הזה? אדם שעומד הרבה שנים בישיבה, זה היה לכאורה, היה צריך שהפחות החלק של הסברה יהיה חלק מסוכן לצור. כן, גם אם הוא לא יראה את כל התורה בשביל מותר, אבל כל כך הרבה שנים עסק בסברות ופלפול הזה הוא ראיתה. כן, יש כל מיני דברים שלפעמים זה מרב שנים, אני אומר, העובדה של המותר הטבעי כתוצאה מעודף לימוד, נמצא מעודף חוכמה, נמצא מעודף יראת שמיים, אני יודע מה, כל ההסתבכות הזאת סביב עמדה של חלק דווקא מהאנשים כאילו שלומדים תורה, ההסתבכות הזאת עמדה מסביב עמדה תפילה לשלום המדינה, עמדה בשבת. כל מיני דברים כאלה, אני יודע מה, לתפילה לכם לשלום חיילי צה"ל או דברים בסגנון הזה, כאילו, המותר הטבעי, אני זוכר ש... היה לי מריחון, היה לי רם בישיבה תיכונית שהיה מעולם החרדי והוא ככה אדם כזה מאוד מאוד כזה כבר התחלתי, היה מאוד משוחרר כזה במחשבה שלו, בהתנהגות שלו אז בסופו של דבר היה בזמנו זה היה שכן מוכן כמה כיפורים אז כאילו בעולם החרדי התבטחו כן להגיד כאילו יש לך כאלה שם כאלה שם, לא להגיד אז הוא כאילו פעמים מתפרש על זה, הוא אמר, דבר כזה שזה פשוט מה, תפילה לשלום החולה, תפילה לכל אחד מאוד תפילה. תעלה שתה, תשגרי אצלם בזכותם את זה, זה אין לך את השכל לחשוב על הדבר הזה. לפעמים אני אומר, זה באמת אתה רואה, שבאמת זה מוסר, דווקא כאילו היראה, היא גורם לדעת לאובדן המוסרות הפשוטה
והשיבה.
נקודה אחרת שמופיעה פה, גם למרות כבליים, זה די, אנחנו עכשיו די מסתכלים על כל דבר, אני רוצה לצלול לכם משהו לקרוא את הדברים, לראות את הדברים ברציפות. שם הרב כותב, אומר הרב ככה, החיסרון היותר גדול שיש בתכונתה של יראת שמיים, שאלה מחוברת יותר בהוראת התורה, הוא מה שבמקום יראת חטא היא מתחלקת על יראת המחשבה. וכיוון שאדם מתחיל להיות מתיירא לחשוב, הרי הוא הולך וטובל בבוץ הבערות, הנוטל את עונש מקור, מכשיר את כוחו ומעיבתו. זאת אומרת, יראת שמיים, יראת שמיים בוסרית שוב, היא עלולה להביא לשיתוק המחשבה. מה שהרב פה קורא לזה, הוא אומר, במקום יראת חטא, הבן אדם מגיע ליראת המחשבות. זאת אומרת, הוא מפחד לחשוב. למה הוא מפחד לחשוב? כי המחשבה האנושית, כלומר המחשבה הפרטית, היא פורסת. היא אומרת, אבל אני תעשה ככה, תעשה אחרת, היא מעלה לו כל מיני רעיונות, סברות כאלה, סברות הפוכות, כן, חמור אומר דבר אחד, אז הוא מעלה רגע, למה ככה ולמה אחרת, ושואל הרבה שאלות. מה שהוא מאוד מרשה לעצמו, נגיד, בעולם, בשדה ההלכתי, הפשוט, הוא מאוד מאוד מפחד לעשות אותו כאשר מדובר בשדה של המחשבות עם הגות שהן מאוד גדול. שם הוא מרגיש שהמחשבות שלו הן פוגמות בעירת שמיים שלו. עירת שמיים שלו אומרת שזה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד חד משמעי. אותה המחשבות שלו, שהוא שואל כל מיני שאלות באמונה, כל מיני שאלות על טיבו של העולם, על מהותו של עם ישראל, כל מיני דברים, כל מיני רעיונות. פה עולה דבר ענייני אמונה, גם עניינים מעשיים, גם עניינים מעשיים. איך לנהל את החיים שלו, כך או אחרת, כן? אז הוא הרבה פעמים שבוי על בסיס איזשהם אמירות, איזושהי שיחה שהוא שמע, איזושהי אמירה שהוא שמע, הוא דוחק הרבה מאוד מחשבות, או שאלות לדוגמה, כן? הרבה מאוד שאלות. כן, יש היום נטייה גוברת והולכת בקרב הציבור שלנו, לשים על השולחן הרבה פעמים שאלות יסוד, שאלות יסוד. האם להתחתן או לא להתחתן, או כל מיני דברים כאלה, שאלות יסוד. לשים אותם בפני גדולי דור או אנשים, ובסופו של זה דבר שהוא בעייתי. זאת אומרת, יש לזה משהו שהוא קצת שיתוק של עולם המחשבתי שלנו. אתה לא יכול אף פעם לבוא ולהתבקות על הספר שלך, אתה אף פעם לא יכול להשתחרר מהמחויבות שלך, לשאול את עצמך את השאלות האלה, ואתה יודע שלך גם תשובות לשאלות האלה, לפני שאתה פונה. גם באמת, זה מה שדורתי גם בעבר, אני חושב שבזמנו, הרבה שנים, הייתי בשירות התזרק. אז אחרי שהרב סאו, לא היה ששואלים אותו שאלות כאלה, שאלות כאילו ממש מהותיות מאוד, שהוא תגיד לי, מה אני קוסם, אני יכול להגיד לך את הדברים שאתה חושב עליהם שנים. לא מכיר אותך עד כדי כך, שאני יכול כאילו ברגע אחד, בחמש דקות של שיחה, אני אגיד לך עכשיו ימין או שמאל. לא יכול, זה לא שאלה. זאת אומרת, אדם שבא לשאול שאלות כאלה, איפה כל מקד לעצמו במישור הבכירי שלו, במישור המחשבתי שלו, עד כמה הוא מסוגל להגיע? ובאיזושהי נקודה מסוימת, באיזושהי נקודה מסוימת שלא ברורה לו, שהוא לא מצליח למקד אותה, כמה שילך להתייעץ, אבל לא בצורה מאוד פשטנית לבוא ולשים את הכל על השולחן, כי הוא יכול לנטרל את עצמו, ולקבל גם תשובה שבסופו של דבר גם כן יכול להיות שיהיו מאוד חלקיות. מאוד מאוד חלקיות. מאוד מאוד חלקיות ומאוד מאוד בעייתיות, שחזיק גם לא יודע מה לעשות איתה. זאת אומרת, אני אומר, זה סוג כזה של יראת חטא שמתחלם עם יראת מחשבה. שלא מפחד לחשוב.
זה לא אבל חיובי שאדם עזר מתחיל לחשוב על ברות הבורא. הוא כן יעזור את עצמו, אבל חזר כן, זאת אומרת, יש גם מציאה, אתה לא יודע לחשוב משדה בעיה, אלא רק בשביל לדרוש את זה במקום.
זה אומר
כן,
זה עושה נכון
גם
את הקיים. לא הייתי אומר... תחשוב
על עצם האלוהות,
למשל. יש דברים שזה טעות לחשוב אותם. זאת אומרת, יש דברים שאתה אומר, בסדר, זה נתן הרב במעמד האלוקים, הוא אומר, הוא מדבר על המחשבה הילדותית, שהיא מנסה להכיר את האלוקות בעצמות שלה ולא דרך ההופעות שלה. זה נכון, אתה חושב את עצמו, סינוך, יש דברים מסוימים שאסור לחשוב עליהם כי באמת זה טעות. אבל אנחנו מדברים על דברים כאלה, אנחנו מדברים על דברים שהוא מסוגל לחשוב עליהם. זאת אומרת, הוא מסוגל להתמודד איתה, ויש לו מין פחד כזה, שאולי הוא טועה, אולי יש לו דברים הפוך, או יש לו איזושהי אמירה, נגיד, הוא שמע איזושהי שיחה מאוד מאוד חזקה, שמע איזושהי אמירה מאוד מאוד ברורה, והוא עכשיו עומד ומרגיש אפילו חולק את כל המחשבות שלו, ומפסיק לחשוב את אותה מאותה איזושהי אמירה. אז על זה אני מדבר. יש מצבים שאומר, באמת, זה טעות לחשוב, כי באמת אדם במחשבות שלו יגיע לזה טעויות. זה משהו אחר. אז זו נקודה שנייה, שאדם באמת מפסיק לחשוב, מפסיק לתאות את הדברים שלו או במזלות, או בדברים שהם לא רלוונטיים, או אפילו ברבנים, או ב... זה לא טוב. זה מצב לא טוב. אסור לאדם, לבטל את הבחירה החופשית שלו, את המחשבה העצמית שלו, בשום שלב שהוא, אלא אם כן, הוא מגיע לאיזושהי נקודה של מיצוי, שהוא לא מסוגל יותר לחשוב, הוא ניסה לכל את זה, ואתם על שלו, לחשוב, ואז, עד כאן הוא הגיע, משם הוא יכול למצוא, זה בסדר. אם הוא הגיע וניסה, זה בסדר שהוא ממשיך להתקיים, אבל אז ההתייעצות תהיה הרבה יותר ממוקד, הרבה יותר אמיתי. נקודה שלישית, שהרב מתייחס אליה, זה שם בעמוד שפת, כותב הרב ככה: בתחילתה של הופעת יראת אלוקים על האדם הכללי והפרטי, מביאה היא אותו לידי שעמום ובטלנות. הוא עובד את רצונו ואת עצמיות המהותיות שלו. מפני שנוגעה בו העירה רק בתמונותיה החיצוניים, לא עשתה את הפרעות והריסה הספוגה במהותו החומרנית, ובטבע הנפש הפנייה הגנוזה בעומק שמרי החיים האנושיים, ועלה הופעה אלוקית שהיא לגמרי ההיפוך מכל הריסה והנבלה, היא מבטלת אותה, ובאלה נעשה גם חלוש החיים, והציבוריות נעשית לקויה, אין עומד ואין חסד קבוע לשיעור הכשרתם של החיים אתם רוצים. זאת אומרת, ככל מצב שהאדם, וזה הייתי אומר המכה של מה שאנחנו קודם, ההתחלה של ההופעה של יראת שמיים, יש בה משהו שמחליש את כוח הרצון של האדם. זאת אומרת, יש פה איזשהו אובדן של העצמיות של האדם והחלשה של כוח הרצון של האדם. כל הזמן מדברים על משהו שהוא יותר מהותי, על משהו שהוא יותר, הייתי אומר, נוגע, משהו שיותר נוגע ליסודות הנפש של האדם. ליסודות הנפש של האדם, שזה אובדן כוח הרצון שלו. למה? למה? כי כוח הרצון, ודאי בעצמים הראשונים שלו, במהפכות החומריות שלו, יש לאדם אין שם רציות משל עצמו. הוא היה רוצה הרבה כסף, הוא היה רוצה כבוד, היה רוצה... יש לו הרבה תאוות, הרבה מאוד דברים שהיה רוצה אותם. בא יראת שמיים ומעבירה אותו לפאזה יותר רוחנית, לפאזה יותר נפשית, לפאזה יותר פנימית. כתוצאה מהדבר הזה, העולם החומרי מתחיל לאבד את המשמעות שלו, מתחיל לאבד את המשמעות שלו, וכתוצאה מזה, האדם לא מבין מה בדיוק הוא רוצה. תראו לה דוגמה לעניין הזה. לפעמים קורה לאנשים מבוגרים, גם אני מדבר על זה עם חבר'ה, ואני משאר עושים שאני מדבר על זה, דיברתי כמה חבר'ה על העניין הזה. יש לפעמים תופעה כזו שאדם נמכר כמה שנים קרוב בישיבה, והוא נשאר עדיין ברווקותו נגיד, כן, זה תופעה שאתה מפיין את הרווקים, אבל גם אנשים עושים. בעצם כל הזמן הוא לא בדיוק יודע מה הוא עושה משהו. וזה לא בגלל שבכלל נשבר לו מהלימוד, או בגלל שהוא לא מרגיש, או שהוא לא לומד, כן? אדם כן לומד. אבל מה קורה לבנם הזה? הוא לומד עוד שנה, ועוד שנה. והלימוד, לא בהכרח מכוון את נקודת הרצינה שלו. כאילו, מה אני רוצה בעצם מעצמו בסופו של דבר? מה באמת אני רוצה מפריע? יש לו לכם את הבעיה, כי נגיד הוא רוצה להתגדל בלימוד תורה, הוא רוצה לב לחנך, הוא רוצה, כן? אבל אני חושב שהוא לא חושב להיות מחנך. הוא לא... כן, אין לו כיוון ברור מה בדיוק הולך לעשות עם הלימוד שלו. הדבר הזה גורם לאיזושהי, הייתי אומר, עקרות במידה מסוימת, איזשהו עיקור של כוח הרצון שלו. לא בדיוק ידע מה הוא רוצה לעצמו. ולפעמים אדם דווקא בגלל התורה, הוא עוד פחות ידע מה הוא רוצה לעצמו. זאת אומרת, נניח אם הוא לא היה בלימוד תורה, אז לפחות היה רוצה כסף. הוא היה רוצה קריירה, הוא היה רוצה, אני יודע מה כבוד, היו לו רצויות אחרות שהן נוגעות לשם העולם החומרי, שהיו מנבצות אותו בצורה הרבה יותר ברורה. והיה קם בבוקר, והיה הולך לשם אליהם, מחפש עצמו עבודה, מחפש עצמו מה, חפש כל מיני דברים. דווקא העובדה שהוא נמצא בתוך עולמה של תורה, יכול לגרום לו שהוא לא, כן, את החלק של הכבוד, של התאוות, הוא הצליח למתן בתוך עצמו, אבל הוא לא הצליח לשקט איזשהו תוכן אחר חיובי, מה בדיוק הוא רוצה מהחיים שלו? ולפעמים אדם עומד באיזושהי נקודת זמן של החיים שלו, ודווקא בזמן בשנים מתקדמות של הישיבה, הוא עומד באיזושהי נקודת זמן, והוא לא יודע בדיוק מה הוא רוצה בו, מה באמת הוא רוצה. הנקודה הזאת שהוא יודע מה הוא רוצה, יש בזה עובדה של עצמיות. כי זה, אין משהו יותר קשה מזה, שאדם לא יודע מה הוא רוצה. זאת אומרת, אובדן כוח הרצון של האדם, או החלשת כוח הרצון של האדם, היא בעצם ההחלשה של הנקודת האני של האדם. כי האני של האדם הוא מאוד מושפע מהמה אני רוצה.
אתה חייב לומר
את הדבר
הזה? מה זאת אומרת? ואתה אומר, כמו שאתה יודע, יש לך את הדבר הזה, אתה מבין, שגר. הוא רוצה דברים עצמאים. אבל אתה לא הכי מבין. ועכשיו הוא אומר שזה עצור, או שעדיף להימנע מזה, או שזה נפן לי אותך. אז הוא מסכים שאתה כבר תדע עצור, ואז אתה מובד על עצמו כדי שפחות יפתר את זה. אבל עכשיו הוא גם לא רואה איך אני... מבטא את הרצון הזה בצורה חיובית, אבל זה יותר נורא.
זה נכון,
אני
מסכים. אני לא ידעתי כאילו, אז מה באמת הפתרון, כאילו, מה היה זה נכון. עכשיו הזה הוא מציע, אני מנסה להסביר גם למה שהוא מציע. אבל אני אומר, הנקודה הזו, אם תקנו לדוגמה אחר, זה יכול להיות אין ספור דוגמאות. זאת אומרת, האדם במצב הפרימיטיבי שלו, נאמר ככה, במצב הראשוני שלו, יש לו הרבה מאוד רצונות. הוא רוצה זה, הוא רוצה זה, גם דברים שהם לא רלוונטיים לחלוטין. הוא רוצה המון המון דברים. אבל הרשייה הזאת, היא נותנת תוכן לחיים שלו, היא נותנת עוצמות לחיים שלו, היא נותנת חוזק למציאות החיים שלו. הוא מרגיש שהוא חד, הוא מרגיש שהוא פועל, הוא מרגיש שהוא יוצא. האדם שבקודש, הוא דווקא מרגיש שהוא לא, כלומר, הוא מצד אחד לא כל כך, הוא כבר כאילו איבד את הטעם הזה, כן, אין לו כבר את הטעם הזה של התאוות, אין לו את הטעם הזה של הרדיפה אחרי דברים, אבל מה הוא כן רוצה לעצמו, לא ברור לו, ואז הוא נמצא במצב כזה של משהו חדוש, כמו שאנחנו כותב פה, מביא אותו זה שימין ובטלנות, עובד רצונו, הוא לא, כן, הוא לא הצליח להגיע למשהו שהוא, מה שקורה. הנה תאר, אפשר תאר תיאור הרבה יותר צבעוני, מה שהרב מדבר ברוב הסקל, הוא אומר לזה פה, ברוב הסקל אומר, פורסם, כן, מה שהרב כותב שם, שדווקא על הרשעים, העוצמות של כוח הרצון שלהם, הרבה יותר חזק מאשר העוצמות של האנשים שהם בעלי יראת שמיים. כן, מה שהרב כותב ביטוי, כשם שאי אפשר לעולם בלא, אי אפשר לעולם בלא שמרים, אי אפשר לעולם בלא רשעים. כי לרשע יש הרבה מאוד עוצמות. הרבה מאוד עוצמות, זה מה שהרב כותב בהקדמת המשנה, שאילולא המשתגעים העולם לא היה קיים, כן, המשתגעים, הוא בשביל הכסף מוכן לעשות 7 ימים, הוא מוכן לעשות המון המון דברים. למה? כי המוטיבציות שלו הן מוטיבציות חומריות. המוטיבציות החומריות הזה הן הרבה מאוד עוצמה. הרבה מאוד עוצמה, הרבה מאוד כוח רצון, הרבה מאוד עצמדה, מה? כן, היעד הוא ברור, הוא מושג, הוא לא צריך לימוד בחינוך, יש לבן אדם את הדבר הזה. כן, היה גם, טוב ככה, יצא לי ככה לדפק קצת בנושא של בנייה, אז אני לפעמים מקנא, אני אומר, בנשים, כן, אנשים שאין בהם רעי שלה וזה עובדים, מבוקר עד ערב, רבע שעות ביום, ולא בלי עייפות יום אחרי יום, ברור למה צריכים לעשות, צריכים לגמור את הרמת בול הזאת, להעביר אותה ממקום אחד למקום שני, 10 שעות של עבודה, ללא מנוחה כמעט באמצע, ואתה אומר, הבעיה, כי זה כוח, זה לא מוטיבציה בלימוד תורה. הוא יודע, הוא יודע שהוא צריך לעשות את הדבר הזה, בסוף הוא לומד כסף. בשביל זה הוא מוכן לעשות, הוא מדהים, מדהים, אני אומר, זה מין הפוך על הפוך. זאת אומרת, ככל שהמטרה היא כביכול יותר קטנה, יותר מוגדרת, יותר פשוטה, המוטיבציה היא הרבה יותר גדולת עצמה. ככל שהיד הוא יותר גדול, יותר אלוקי, יותר זה, המוטיבציה היא הרבה יותר חלשה. זה מין דבר שזה רע שהוא פה, הוא לא קצת נכנס לזה יותר מרוויק.
אבל
ההתקפות שדיברת עליה, זה לא מאפיין סוג באנשים מסוים,
כאילו,
זה לא, יש מושג לאנשים
שלא
קיימים שתשעים שכאלה,
זה לא סוג של
אישיות מסוים. זה גם קשור לסוג של אישיות.
לא, כי
מוכר בהם
שלא מסוים
לא קיימים. אבל
יש משהו
שקם, שהקודש בונה
בהם את הכל כך. לא, לפעמים אפילו הם... כל
הזמן
בהם
כוח לצורן,
אבל
הכוח לצורן
זה גם נותן
כאן לשחות. כאילו... מתוך הקודש? ברור, ברור. זה נכון. אנחנו אומרים כאילו, הוא כן צעדי, כן יש בו עירת שמיים. אתה אומר מישהו שהעירת שמיים שלו היא בעצם מלאכותית. שהוא כאילו משתמש בעירת שמיים כמנגנון לתאוות החומריות שלו. בהחלט, עד כזה זה הרבה יותר גרוע.
אבל זה ש... השאלה
שלי היא
יותר, השאלה
שלי אם האנשים האלה הם סוג של אישיות, אבל די רווחה, די מצויה. זאת אומרת, אדם שהוא מתקדם דווקא בדרך השם, הוא מרגיש איתם שהוא נפלש. הוא מרגיש שהוא פחות יודע מה הוא עושה משהו, פחות... אבל יש כאלה שזה נכון, זה לא יותר. יש כאלה שמידות הם פחות מקולקלות, אז כל פעולה תוספת שהוא יוסיף על עצמו, תמיד יהיה לכיוון העולם החומרי שלו. עוד יותר... יש סיפור כזה, זה נראה במה שהרב מבין הסיפור שהיה בשלמת יזרר מישהו שהוא היה, הגיע לישיבה בעל גאווה גדול, היה בעל כישרון גדול, גם בעל גאווה גדול והוא ככה, בשיעורים הכלליים, בשיעורים הכלליים ככה שמורים שפיר והיה נעמד ככה ליד הבימה והיה כל הזמן ככה, שואל שפירות כאלה חזקות אז הוא היה כמובן בעל גאווה כזה, תמיד היה לו כזה... עד שהרב יהודה, אני חושב שכאן לך קשור, הסיק את השיעור. זה שיעור אולי היה מעביר את השיעור. וככה פעם פעם ראשונה זה לא הבינו מה זה, בשביל מסוים, כתוב, אמרו לו, לא יצא בשיעור, אתה לא תתקד. אז הוא עזר את הישיבה, אמרו, הנה, הוא אחרי זה נהיה גדול בתורה, אבל לא, נשאר גם כן בבעל גאווה, אפילו... מה? כמו שעוד השיבה, נכון. מה? טוב, כל אופן, זה כאלה שגם כן לוקחים את זה כאילו את העירת שמיים דווקא היא מחזקת את העצמות החומריות שלה, כן? טוב, כל אופן, זו הנקודה שהרפו מדבר עליה בכמה כמה מקומות שהעירת שמיים יכולה להחליף את כוח הרצון שלה, יכולה להחליף את המהות, את העצמיות של האדם. הוא כותב את זה גם כן במות קפצה שמה, חושב שם, התוכנתה של עירת שמיים היא מחלשת את האדם בתחילת המופעת כאן. כן, הרבה יותר קל. הרבה יותר קל שהיה לו מוגדר, חומרי, הוא ברור. הרבה יותר ברור, הרבה יותר חזק. יש שם גם מנגנון שקודם כל הוא ברור באדם, שכשהם עומד מול מציאות גשמית, אז ההתמודדות שלו היא הרבה יותר שליטה וחזקה. זה היה
פתרון
שאתה מתחתם יעדים
מוכנים. כן, זה ברור. נקדם
עצרות.
זה
ללמוד אותך. עדיין לא יחתם
טוב, הדבר האחרון, הרביעי והאחרון שאני רוצה להצביע פה על בעייתיות שיכולה לצמוח ולהתקשר לו במקורת שלי פעם הקודם, הייתי אומר ככה, עירת שמיים יש בה חלק שהוא מדכא, כמו שדיברנו קודם של הדיכוי של המחשבה, אבל זה גם עלול להביא את האדם, את הקבוצה, כן, במצבים קטנים, זה יכול להביא אותם לדיכוי של כל מסגרות החיים. זאת אומרת, אם קודם דיברנו על דיכוי של המחשבות,
או דיכוי...
מה?
דיברנו
פעם על הגירה היתרה? כן. זאת אומרת, זה עלול להביא איזה מזון דבר עמוד המדלת פה. זה עלול להביא את האדם, את הקבוצה, להילחם בכל מציאות החיים. זאת אומרת, בכל ההופעות התרבותיות, בכל ההופעות הרוח של האדם, בכל החידושים שקיימים בעולם, בעצם בכל קדמה, כל דבר, כן, חלום עשור מן התורה, כל דבר, כל התפתחות שהעולם מתפתח, או החברה, או אם זה בלימוד תורה, אם זה במדע, אם זה בחברתיות, אם זה בתרבותיות, כל הדברים האלה הם הופכים להיות אויבי הדת כתוצאה מיראת שמיים. זה אולי המצב הקיצוני ביותר שהרב מתאר פה, מה שקרוי ב... כן? הפונדמנטליזם, זאת אומרת, זה מין מצב כזה שכל דבר שהוא חדש הוא לא אלוקי. כי מה אלוקי איך פתאום איך אתמול הוא לא היה? איך יכול להיות דבר כזה? זה לא יכול להיות. אתה פתאום תחדש דבר או משהו יותר 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 מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בעצם זה הופך את כל הקערה על פיה. כאילו עירת שמיים היא נועדה לשתק ולרכז את החיים של האדם באיזשהו מושגים פרימיטיביים ראשוניים שעשו להם להשתנות. גם אפילו לא בקפוצים החיצוניים שלהם. זה אפילו לא בלבוש ולא באוכלות החיים ולא בעצם. כחלק נאמר מהרצון של עירת שמיים נאמר לשמור את מצוות הקדוש ברוך הוא, אז כלומר המצוות הן גם בלבושים החיצוניים בהם הם מופיעים. זאת אומרת, בשפת הדיבור, בשפת ההתנהגות, ב...
למה
אמרתי? אני
יכול לשרת במובן.
מה?
אני יכול לשרת במובן. למה זה
נגד התפתחות במדע? הנה, כך מה שקרה למשל בנצרות. הנצרות היא, כן, הכנסייה הייתה אויבת של המדע במשך שנים. זאת אומרת, יש לך הרבה דוגמאות לעניין הזה. בגלל כל מיני אמיתות כביכול דתיות שהייתה להם, ומה שאני מגדל עליה במים זה בעצם חלק מהעניין הזה, שהיה שיש מין חיתוק כזה, זאת אומרת, הכנסייה ניסה לדכא את, את ההתפתחות האנושית, כתוצאה מזה שהיה כל מיני אמיתות דתיות, זה לא חייב להיות, להפך, ברור שזה צריך להיות הפוך, אבל זה מאוד יכול להיות ככה. ואז היראת שמיים יכולה להפוך להיות לקיצוניות ולפרעות הגיוניות. זאת אומרת, העירה שלנו רוצה להיות איזשהו משהו שהוא נגד החיים, שהוא נגד החיים, כי בכל מקדשת את המוות על פני החיים. ובקיצוניות יתר, זה הנזירות, זה ה... כן? הנצרות באמת מאוד בולט בנושא הזה. הקדוש ברוך הוא הביא את האדם לעולם בשביל לחיות, ובסופו של דבר, כתוצאה מהעירה שמיים, האדם מבין שהחיים הם בשביל למות, ולא בשביל לחיות. זאת אומרת, בעצם כל המציאות של החיים זה מציאות, מציאות של... משהו שהוא צריך להתמודד איתו, שזה בעיות, שזה חומר, שזה יצר, כל מה ש... בעצם מלחמה כוללת. זה המלחמה הכי קיצונית, מה? זה עמוד למדע לפעול מתייחס את הדבר הזה. זה בעוד מקומות. אז זו השאלה אחת, כללית, שניסינו אחר לפרט אותה, שהרב עושה כבר מופלת של יראת שמיים, זאת אומרת, איך באמת יראת שמיים לא תהיה דבר שהוא מדכא, דבר שהוא מביא לנסיגות, לתודעות שליליות, זו שאלה שצריך להתמודד איתה. שאלה שנייה, מאוד מרכזית, שהרב מתייחס אליה גם פה, בראש דבר, וגם במקומות אחרים, במוצר אביך, במקומות שונים, היא לגבי הלימוד של העניין של יראת שמיים. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, כיצד ניתן ללמוד ולקנות יראת שמיים, אם בכלל? והשאלה שרה פה שואל את עצמו היא, האם באמת יראת שמיים זה מקצוע בפני עצמו, או שזה משהו שהוא תוצאה של כל הזמן שאדם לומד. זה לא חקירה גרידא, אלא זה באמת שאלה מאוד עקרונית. זו שאלה מאוד עקרונית, כי היא רומזת לבעייתיות שהמשפט ישראל מציב בהקדמה שלו. המשפט ישראל בהקדמה שלו שואל את השאלה הזו, הוא אומר, איך כל הדבר כזה, שיראת שמיים, זה אחד הדברים היסודיים ביותר שיש לנו בזה, אנשים לא לומדים את זה מצד אחד, לא מרגישים צורך ללמוד מצד אחד. למה? כי כשהם לומדים הם מרגישים שהם לא מתחשבים שום דבר, מצד שני לא מתנהגים עושים את זה. אז יש פה מין פלונטר כזה. אז גם הרב עוסק בשאלה הזו בסגנון אחר, אבל הרעיון אותו רעיון. זאת אומרת, איך באמת, מהו המנגנון שמפתח את היראת שמיים? האם לימוד של... של החוכמה, אם זה מה שיש להגיד את היראת שמיים של האדם, האם זו תוצאה גבית שכל מה שאדם לומד ומתחנך בסופו של דבר הוא גם מגיע ליראת שמיים? איך באמת אדם מפתח את הנושא של היראת שמיים? זו באמת שאלה שהוא עוסק בה פה לאורך הפרקים, עמוד כ"א למשל, עמוד כ"ב, עמוד כ"ג, עמוד כ"ד, כן, לא חמודים פה עוסק בשאלה הזאת, וגם מקומות אחרים, זה מוסר אביך פרק א' א', ב', יש לזה גם כאילו מידות ראייה, איפה לא? זאת אומרת, הוא עוסק בזה בעוד מקומות בשאלה הזאת, גם בחכמת הקודש הוא עוסק בזה בעוד הקודש א'. בואו ננסה עכשיו, בנת עצמך נשאר לנו, להתחיל לענות על השאלות האלה שהצלנו קודם, וכרגע לתת את המסגרת ונושא חברים כאן צריך להחליק את פרטי התוכן לדבר הזה. התשובה לכל השאלות האלה ברמה הראשונית שלהם היא שבאמת אנחנו מדברים פה על כמה וכמה רמות, על כמה וכמה מושגים של מושג היראה. ואם אנחנו נדע לעשות ההבחנות בין מושג יראת העונש, יראת אחר, יראת הרוממות, יראת שמיים, נעשה הבחנות יותר מדויקות, אז כבר אנחנו נצליח, הייתי אומר, לטהר את המושגים, ובכל כך גם כן לנסות למצות את המושגים האלה באופן נפרד, בצורה שגם לא תהיה פוגעת בנו בצורה משמעותית, לפחות בשלבים המתקדמים. הייתי אומר ככה, ההופעה הראשונית של מושג היראה היא הופעה טבעית לאדם. האדם לא צריך ללכת לחפש יראה, יש בו. יש לו את הדבר הזה. זה לא דבר שכביכול, אם אין לך יראת שמיים, אז אין לך בכלל יראה. אם מתחילה יראת שמיים, אז היראה מתחילה לקנן בתוכך וליצור כל מיני משקעים לא נעימים. לא. כל אדם באשר הוא, יש לו את המושג של היראה. התוכן של היראה הוא כמובן נקבע על פי החינוך שלו, על פי מה שהוא עושה, אבל קודם כל זה דבר שהוא טבעי. וההופעה של היראה הזאת, בשנים הראשונים שלה, היא הופעה בוסרית, היא הופעה פרימיטיבית, יש לאדם איזשהו פחד מפני מה שעלול לקרות לו, מה שעלול לקרות לו ברמות כאלה ואחרות. וקודם כל אני אומר, זה קיים אצל האדם אחר כך להתמודד עם זה. זה הנחה הראשונה.
זה יראה, לא יראה
שם, יראה... יראה מפני מה שעלול לקרות לו, יראה מפני העתיד, יראה... יש לכל אדם את האלמנט הזה בתוך חיים שלו. אין לי ששאלה גם אדם שלא מאמין, הוא מצהיר אותו שהוא לא מאמין, ובזמן כזה יש בו חשש מפני הבלתי נודע, מפני העתיד, יש לכל אחד את המרכיב הזה של החשש. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, האם באמת הקומה הזאת היא סתם קומה שהיא מכשילה את הבן אדם, היא צריכה לעשות לחלוף על פניה, או שיש לה גם כן תועלת. יש לה איזשהו דבר שהוא גם כן בונה דברים חיוביים. זאת אומרת, אני מדברת רגע על העירה הנמוכה ביותר, העירת העונש, העירת הפחד מפני מה שעלול לקרות של הבן אדם. האם יש איזה דבר שהוא חיובי, שצריך לנצל אותו כמרכיב בהתרומות של הבניין של המידות של האדם, או זה משהו שצריך לחלוף, כאילו כביכול, זה משהו בוסרי שצריך להבשיל אותו, אבל כל עוד הוא לא מבשיל, אין בו שום ערך, כן? משל למה הדבר דומה, כשאתה רואה פרי שעדיין לא התבקר, כן, בכך, עדיין לא יבשיל. במטרה הבוסרי שלך אין לך טעם בו, אתה לא חושב שום דבר. האם זה בעצם המצב של יראת העונש? זה מצב שאין לך מה לעשות איתו, אז צריך לנסות להבשיל אותו. או שיש גם כן יתרונות ליראת העונש. התשובה של הרב בכמה וכמה מקומות היא שיש יתרון בלתי רגיל במושג של יראת העונש. לא צריך לנסות, הייתי אומר, לקעקע אותו, אלא צריך לנסות לנצל אותו ולהבשיל אותו. זאת אומרת, ללכת איתו, לקחת את הדבר הזה ולעשות איתו דבר טוב יותר, אבל אדם גם כן למסות אותו, לנצל אותו לחלקים של הבניין של הלב של אדם. זו אמירה מאוד חשובה. זו אמירה מאוד חשובה שהרב פה אומר. וגם אחרי, הייתי אומר אפילו יותר מזה, גם אחרי שאדם יבשיל ויתרומם ממדרגת יראת העונש, תמיד צריך לשמר את המדרגה הזאת ברמה מסוימת. גם אדם שהוא נמצא בקומות גבוהות, צריך שיהיה בו גם כשאתה מחזיר לראות העולם.
מה הוא אומר שאתה נראה לי באהבה? גם אחרי שאתה לא נגיע לסוף העבר, צריך לנו לזכור את הדוגמה הזו של הנשים והעבדים, עשי עוד ראי
נמוכה. אף פעם אסור לבן אדם להגיע למצב שהוא מזדכה, כן, על לראות העולם, הוא צריך כמובן לחיות בתודעה אחרת, זה לא ראוי, לא רצוי, שאדם יחיה בתודעה של לראות העולם, זה לא מצב בריא. ודאי לא אדם מבוגר, כן, אז לילד ולאדם צעיר זה טוב שיש לך חלק הזה. אבל זה לא טוב שאדם חי בתודעה של יראת העונש, אבל אף פעם שלא יתנתק מהמושג של יראת העונש. זו אמירה שהרב כותב אותה בכמה מקומות, וצריך כאילו להסביר אותה יותר, כן.
זה מה שהעונש זה גם אמירה
מפרסת. אני
חושב שאני אגיד, אני לא אומר את העונש, ואני ברמה שלי, אני רואה את העונש, אם אני יכול, כאילו
היה את האור שיחה עוד מועבר לדברים,
שאתה
מגיע ריתי להם,
אני יכול
להגיד אותם,
אני
אראה עם
דברים גבוהים
יותר. משמעות הדברים שהוא כותב, שזה גם להיות ירד מהאזרון למוחים הפשוטים. אני אומר עוד פעם, זה לא צריכה להיות תודעה שמלווה אותו באופן קבוע, אבל היא צריכה להיות קיימת בו. היא איזשהו רובד שמתחבא בתוך הנפשיות שלו, שיכול גם לקרות במצבים מסוימים ובעצם להחזיק את כל עולמו הרוחני. אבל אני אומר עוד פעם, שלא יחיה בתודעה הזאת כתודעה, הייתי אומר, מרכזית. זה לא חוקר, הוא צריך לעדן את המושגים, הוא צריך לעדן אותם, הוא צריך להעלות אותם, הוא צריך לשאת זה, אבל עצם העירה עצמה היא גם צריכה להיות מוקדת מעירת העולם.
עצם העירה הבסיסית שם שלהם לכל אדם הוא עוד פעמות עצם העירה של עירת שמיים. שעירת העולם זה עירת שמיים. מה שהרמתי לא שם שכל אדם הוא הבסיס זה עירה עוד בני, אבל גם את זה הוא צריך לשמר.
אדם שהוא מנותק מן השמיים כביכול, אז היראה שלו היא בלתי מוגדרת. אבל הוא אומר את היראה מוגדרת, זאת אומרת, אדם יש בו אמונה, אז בו יראה, ומאשר לך, שמה ילניש אותו, שמה הוא חטא, הוא לא עשה בשביל זה. זה רק כבר הסיפים של המאמין שצריך להיות. לא מעבר לזה, כי היראה אחרת זה פשוט יראה שהיא לא מוגדרת. עכשיו, הנקודה הזאת, אמרנו עכשיו, שלכל אדם יש בו יראת העונש. והיראה הזאת היא יראה טבעית, זה גם התשובה של הרב לשאלה של המסילת ישרים. מה תוקע את הבן אדם בסוף ללמוד יראת שמיים? המצא הזה אומר, למה אתה לא רוצה ללמוד יראת שמיים? למה שהוא מרגיש שהוא יודע את הכל? אז לא, ואני מסביר פה על בעיה מאוד מאוד עקרונית. אומר הרב, התשובה שלי היא, וזה כותב פה במוקפל, התשובה שלי הוא אומר, מה שהמצד יצרים כותב שהמניעה של הבן אדם ללמוד בגלל שהוא מרגיש הכל ידוע לו מראש, זה הצד הטכני, זה ההסבר הטכני של העניין. אומר הרב, אבל זה גם הסבר מהותי יותר. וההסבר המהותי הוא, שברגע שבן אדם מתחיל ללמוד או לדבר על מושגי יראת שמיים, הוא מרגיש שהדברים האלה ידועים לו כבר. למה? כי הם קיימים כבר אצלו. זה לא משהו שאתה מחלט לו. אין לו שום. אין לו
שום.
אני חושב שזה רק אומר, זה מין פלונטר שאתה הולך לצאת ממנו. מצד אחד, אין סוף ללמוד, לא מבין את הכל. ככה אנחנו פחות אנחנו חושבים. לא, הוא אומר, אנשים לא יודעים שזה אומר, הוא יודע, מה בין לו, זה לא מוסרי, הוא יודע שזה לא. אתה תגיד לו שהוא צריך להיות אמיתי, הוא יודע, הכל מה. מה זה בין לו לבין
השורה
של הרב? לא, אז הרב אומר ככה, מה שקורה לבן אדם זה דבר כזה. כשמתחילים לדבר אותו על יראת שמיים, הוא מראש יודע את הדברים. למה הוא יודע את הדברים? כי זה טבעי לו. זה לא משהו שאתה מחדש לו. הרי זה חלק מהיצירה האלוקית שיש לבן אדם יראת שמיים. זה דבר טבעי, זה לא משהו שתקיע בכל עכשיו חידה גילית על אותה מרקע, הוא יודע איזה סירה שמה, הוא יודע שצריך לפחד, הוא יודע שצריך להיות ישר, הוא יודע שצריך להיות כל דבר מיודעים לה. אבל אומר הרב, בגלל שההופעה הראשונית היא הופעה בוסרית, היא הופעה שהיא לא מספיק מפותחת, כתוצאה מהדבר הזה, הרדידות של המושגים בהופעה הראשונית היא יוצרת איזושהי תחושה של סלידה של הבן אדם הזה. זאת אומרת, זה מין יוצא הפוך על הפוך. כלומר, דווקא בגלל שזה טבעי לו, אז בהופעה הזאת היא הופעה שהיא הופעה ראשונית ובוסרית, הוא לא שהוא מרגיש צורך להתקדם, אלא להפך, הוא מרגיש שהוא סולד מזה. הוא מרגיש שהוא לא רוצה להיות שייך לזה. זאת אומרת, דווקא בגלל שזה נמצא אצלו והוא מכיר את זה, אז דווקא בגלל זה הוא לא רוצה את זה.
הוא לא יודע
שזה בוסרי. זה הנקודה. שהוא לא מבין שזה בוסרי. את הנקודה הזאת הוא לא יודע שזה בוסרי. זאת אומרת, תיאורטית, אם היית מלמד אותו משהו חדש, זה היה קצת יותר קל. למה? כי הוא לא יודע. עכשיו היית יכול כאילו ללמד אותו לפי רמתו. היית יכול לקחת בן אדם והם 30, ולמדת מסביר המשור, תגיד לו, תראה, יצירת שמיים, ורד שמיים היא א', ב', ג', ד', ד'. זה כמו ממש, אדם מגיע לאוניברסיטה, הוא לא יודע מילה בפיזיקה, כן, הוא מגיע קצת לדעת ברמה של בגרות, לא משנה, הוא לא יודע הרבה, עכשיו מחצים לו דברים, אז כשמחצים לו דברים, מחצים את זה לפי הרמה שלו, אז זה מתאים לו. אבל כשאתה מדבר על יראת שמיים, זה אתה הולך לעשות את המשבצות הידועות שלו, הידועות שלו מגיל 5, אז הוא מכיר את זה. אמר, כן, מה אתה רוצה? אני יודע,
עזוב.
הוא לא מרגיש אבל בסוף הזה, כי הוא חושב שמה שהוא יודע, זה מה יש. יראת שמיים אצלו היא בוסרית, היא ברמה הנמוכה ביותר. זה נתפס לו כדבר מאיים, זה נתפס לו כדבר שהוא לא מפתח את החיים, זה דבר כדבר שהוא מבטא אותו, דבר שהוא מאוד כחוני ומאוד בוסרי, וזה לא מחבר אותו. זה אחת הבעיות, הרבה פעמים, שאנשים אינטליגנטיים שהם שומעים דרשנות ברמה נמוכה. כן, ככה בלוסן יצא לי ככה ל... יש לנו אזכרות יותר במשפחה. יש כמה אנשים שכבר פרקו עוד חלקם, אנשים מאוד אינטליגנטים לזה, שומעים דרשנות, דרשנות ברמה מאוד נמוכה. זה מאוד מרגיז אותם הדבר הזה. מאוד מרגיז אותם. מאוד מרגיז אותם. גרם על הסדר. כלומר, אני לא יכול לדעת ברמה יותר גבוהה קצת, לא יכול להסביר דברים כאילו ברמה יותר... זאת אומרת, כשאדם ברמה גבוהה, הוא שומע דברים ברמה נמוכה, זה מרגיז... עוד יותר שהדברים האלה נטועים בתוכות. זאת אומרת, המדרגות הנמוכות האלה נטועות בתוכות. זה גורם עוד יותר סמיד, אני מרגיש שהוא כאילו... ולכן, מהבחינה הזאת, הוא מתאים. מה? כי הוא חושב שזה הכל. הוא לא חושב שזה משהו מעבר.
כאילו זה,
אתה עושה את
זה כבר יש לי.
זה לא נותן לי שום דבר, זה לא... או גם לא בקיצוניות כזאת, לא נמצא, לא אומר, יאללה, אם צריך את זה, אם צריך לראות כמה, אבל לא צריך להשקיע בזה אותה מידה, מה שיש מספיק, לא מעבר לזה, זה לא... עכשיו, התשובה הזאת, התשובה הזאת שאנחנו אומרים, יש לזה יותר לחפש פתאום במוצר הליך על מה שהוא אומר. ריקו אומר ככה, יש פה תשובה ראשונית לשאלה איך לומדים יראת שמיים. אז הרב אומר, אדם צריך להבין שכשהוא בא ללמוד יראת שמיים, הוא מכיר את הדברים, אבל הדברים יותר בוצרים, והוא צריך לנסות לזקק את הדברים ולהבין, וזה הוא כתוב מספר הביטה, ולהבין שמעבר להבנה הפשטנית, הרדודה, הבוצרית שלו, ישנה הבנה מתקדמת יותר, ישנה הבנה עמוקה יותר, וישנה אפילו הבנה שמתאימה לרמתו כפי משהו, זאת אומרת, שהוא יצטרך פה להתאמץ עם הספר שלו בשביל להבין אותה. כלומר, לא רק שהיא לפי הרמה שלו, הוא אפילו יצטרך להתאמץ, בשביל להתרומם להבין את המדרגה של הירא שמיים. מה? זה מוכר לתת אלף אלף. זה אין לי תשובה ראשונית של הדבר. אז אנחנו צריכים לגמות הלאה. גם להתמודד באמת עם הירא שמיים הבוסרית שדיברנו עליו כאלה, איך באמת, איך מתמודדים איתה, וגם איך באמת... אנחנו באמת לומדים, כן, את הדבר הזה, שאני רוצה לסגור את המצוא אותו מהירה. כן. אני רוצה
first.